חיברתי את זה ליחזקאל, זה בוודאי מחובר, זה מחובר כמעט לכל דבר. אבל לא התחלנו ממש את הנושא שלנו של גלות וגאולה. שוב, התשובה קשורה היטב, וגם כשנגיע לנושא של הגאולה, אז אנחנו גם קצת נתעסק עם זה, האם גאולה מחייבת תשובה, מה קודם למה, גאולה או תשובה וכולי. אנחנו נחזור קצת לעסוק בנושא של התשובה. פחות לעומק על התשובה ספציפית, אבל על המיקום שלה והחשיבות שלה בנושא של הגאולה. בכל אופן, עכשיו אנחנו ככה מתחילות ממש את הנושא שלנו. אני יודעת שבתקופה הזאת יש גם בנות בפסיכומטרי. בסדר, מי שיהיה חשוב לה אחר כך תשלים ותתחבר אלינו בחזרה. מה גם שבאמת, אני מחלקת את זה שלושה נושאים, אני חושבת שכבר אמרתי את זה, אני אגיד את זה שוב, כדי שבאמת זה יעשה לנו סדר. ככה שאם נגיד משהו כמו עד חנוכה אנחנו נסיים את הנושא הראשון, אז אפשר להגיד לחברות שבפסיכומטרי, אז בהחלט אפשר וטוב להצטרף אחר כך וכדאי להשלים קצת מהנושא הראשון, אבל זה בהחלט אפשרי להיכנס לתוך זה. אז זהו, אז עכשיו אני אגיד את זה. הספר יחזקאל, ששוב אנחנו לא ממש מתעסקות איתו, וגם אנחנו לא קוראים לשיעור, כבר קצת חם לי. יכול להיות שזה גם קיבלתי את החמת החמדים כזה, או לפתוח את זה חלום קצת חם. לא רוצה להקפיא אתכם. תודה, תודה רבה. בכל אופן, ספר יחזקאל, קודם כל, שוב, אני לא זוכרת כבר מה אמרתי בהתחלה של ההקדמה ומה לא, בספר יחזקאל עוסק ביציאה לגלות בית ראשון. וקודם כל הוא מתאר לנו את היציאה לגלות, ששם יש לנו גם איזשהו מעשה מרכבה שאנחנו לא מבינים אותו. כל מה שמתואר על איך השכינה יוצאת מבית המקדש, אני מרגישה על עצמי שאני באמת לא מבינה את זה בכלל, ולימדתי ספר יחזקאל כמה פעמים גם באולפנה, וקראתי פרשנים וכולי, אבל זה ידוע שזה מעשה מרכבה. הרמב״ם מתייחס לזה, אם בכלל מותר ללמוד את זה, למי, איך, כמה, למה, זה מעשה מרכבה. אבל בכל זאת, לא אסרו עלינו לקרוא את הפרקים. מעשה מרכבה זאת אומרת שזה מעשים שאנחנו לא מבינים אותם. זה גילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם בצורות שבכלל אנחנו לא מבינים לגמרי את גילוי הקדוש ברוך הוא בעולם. בסדר? אבל כשאת לומדת על עם ישראל, על הבנייה של עם ישראל, על ההשגחה של עם ישראל, את מבינה פחות או יותר. ואת הדבר הזה של מעשה מרכבה, גם על פרשת בראשית, על צורת הבריאה. מה אנחנו, למשל בפרשת בראשית, מה אנחנו כן עושים? באמת אנחנו לא מבינים, כשכתוב הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, אנחנו באמת מבינים מה זה? לא מבינים. בסדר? ויש שם הרבה, על פרשת בראשית עולות הרבה שאלות, ואנחנו לא באמת מבינים. זאת אומרת, יש את ההבנה מאוד מאוד בסיסית של ילדים בגן, בסדר? ביום הראשון זה, ביום השני זה, ביום השלישי זה. התפקיד של ההוא זה זה, התפקיד של ההוא זה זה. בסדר, זו הבנה מאוד מאוד ראשונית ופשוטה. ויש את ההבנה שאליה אני רוצה להגיע עוד שנייה, אבל את ההבנה של באמת איך זה נעשה, מה זה אומר, אנחנו באמת לא מבינים ואנחנו גם לא יכולים להבין. בסדר? זה באותו דבר גם הסיפור הזה ביחזקאל. מה אנחנו כן לומדים בפרשת בראשית? בפרשת בראשית זה אפשר לעשות 10 שיעורי אמונה ומידות רק מפרשת בראשית. זה בלי סוף. מה אנחנו כן לומדים משם? אנחנו לומדים את המשמעות של זה, מה זה אומר לנו. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים על המאורות, בסדר, שנבראו ביום הרביעי, ואז רש"י מביא לנו גם, לבד לא היינו מגיעים לזה, אז רש"י מביא לנו את זה שלמה כתוב שכל המאורות הם אותו דבר, בגלל שהחמה והלבנה היו אמורים להיות, נכון, מכירות את זה, היו אמורים להיות לשלוט ביחד, והחמה טענה, אי אפשר שניים בכתר אחד, אז הקדוש ברוך הוא אמר לה, בסדר, אז את לא מסוגלת לשלוט במשותף עם מישהו אחר, אז אני מקטין אותך. ובאמת ככה לא היה שלטון של איזה. למה מספרים לנו את זה? אנחנו יודעים האם באמת זה ככה היה, האם חמה ולבנה בכלל דיברו, בכלל הבינו את המשמעות, בכלל זה? אנחנו לא מבינים את זה הרי. הרי אם שואלים אותנו מה זה שמש וירח, אנחנו לא יכולים להגיד שזה דומם, בסדר? זה לא בדיוק דומם, אבל אנחנו גם לא יכולים להגיד שזה חי או צומח, נכון? וזה משהו זה. אבל לחשוב שהירח מבין משהו? שהוא מדבר? לא... זה יכול להיות שכן, יכול להיות שזה בצורה אחרת, אנחנו לא באמת מבינים. אנחנו לא באמת מבינים מה היה שם. אלא מה? מלמדים אותנו מזה להיות בענווה וכו' וכו'. ושוב, זה נקודה אחת קטנה שאמרנו אותה ממש בקצרה ואפשר להעמיק בה, ויש עוד מיליון נקודות כאלה בבראשית. אז מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים, אני כשלימדתי הרבה פעמים את פרשת בראשית, אנחנו מחפשים את המידות שאנחנו לומדים לעצמנו מזה. בסדר? מה זה אמור לתת לנו? בסדר? אבל אנחנו לא באמת מבינים את מה שקרה שם. אז עכשיו אני אחזור לחזקאל. אז במעשה מרכבה, אני בתחושות שלי, מה שאני חשה כשאני קורא את המעשה מרכבה הזה, וזה ממש, בפרשת בראשית לפחות, אתה יכול להסתכל על זה קצת בעיניים של ילד, ולהבין את ההבנה הפשוטה ולהישאר שם. במעשה מרכבה, אין שם גם מה להבין ברמה של ילד בגן בספר חזקאל. כל השלבים של היציאה של ה... מי שקרא את זה יודעת, מי שלא מוזמנת אחר כך לפתוח ולראות. ומתואר שם השלבים של היציאה של השכינה מבית המקדש, בין השאר. לא, לא, ממש לא מובן. זה, ועברה ככה, ועברה ארבע חדרים, ואז ככה, ואז ככה. א', אנחנו לא מבינים את זה. ב', אנחנו לא מבינים למה זה חשוב. מה חשוב לנו? השורה התחתונה, לצערנו, נחרב בית המקדש, שכינה גלתה, יצאה מבית המקדש. אין לנו, אין לנו שם שכינה. בסדר? זה שורה התחתונה שמעניינת אותנו. אז אם באמת רק זה מה שמעניין אותנו וחשוב לנו, אז למה מספרים לנו את הכל? בסדר, אז יש לזה שלבים, יש לזה כל מיני דברים, אז למה זה כתוב? כנראה שזה כן הרבה מעבר לזה, אלא שאנחנו הקטנים, ובטח כרגע, לא לגמרי מבינים את זה. אבל שוב, אני חוזרת לתחושות שלי. התחושה שלי היא שבאמת השראת שכינה, ולא עלינו חס וחלילה, ביטול השכינה או יציאה של השכינה, זה משהו הרבה הרבה יותר מורכב, הרבה יותר גדול, ויש לזה גם שלבים. יש שלבים של השראת שכינה, כשאנחנו ברוך השם מקיימים מצוות ועושים דברים של השראת שכינה, זה שלבים, זה לא, אנחנו לא ילדים קטנים, לא פתחנו את הברז יצא מים, בסדר? זה הרבה עבודה והרבה שלבים והרבה התקדמויות והרבה אפשרויות, וכן להפך לא עלינו היציאה של השכינה, זה משהו הרבה יותר מורכב. אולי אפשר ללמוד מזה שגם הקדוש ברוך הוא לא ממהר ולא רוצה לבטל את שכינתו בתוך הארץ, בתוך המקומות שאנחנו זקוקים להם וכו'. בכל אופן, מזה אנחנו רואים שהיציאה של השכינה זה דבר מאוד מאוד מורכב. גם היציאה של עם ישראל זה דבר מאוד מאוד מורכב. זה גם גלות של השכינה. זה ההתחלה של ההגליה של השכינה. בכל אופן, זה ממש ממש בהתחלה של ספר חזקאל. באופן כללי, ספר חזקאל מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון זה גלות, זה היציאה לגלות. ששוב, היה אפשר לפתור את זה במשפט אחד. עם ישראל חטא, יצא לגלות, כאילו מה, בשביל מה צריך כל כך לעמוד את זה לעומק? מסתבר שזה לא כל כך פשוט. זה הרבה יותר מורכב. החלק השני עוסק בעונש לגויים שמשעבדים אותנו, שמתעללים בנו, שמקשים עלינו, למרות שזה חלק מהעונש שלנו. בסדר? זה חלק מהעונש שלנו. אנחנו נדבר על זה. אני לא רוצה עכשיו לפתוח את הכל. כשנגיע לנושא של הגלות נדבר על זה. רק יזרוק ככה במשפט אחד שהיין ערך פרעה במצרים שנענש, וחלק מהעונש זה הקשת ליבו, אבל אנחנו נגיע לשם. לא נעסוק בזה כרגע בצורה עמוקה. אז זה החלק הזה של העונש לגויים על מה שהם עושים לנו. והחלק השלישי האחרון זה הגאולה של עם ישראל. אנחנו קצת נגדיל את זה ונגיד שבעצם גם העונש לגויים זה כבר חלק מהגאולה. בסדר, זה שהם נאנשים, מה שהם עושים לנו, ומילא זה לא מאפשר להם לעשות לנו את מה שהם אולי היו רוצים לעשות לנו, זה כבר חלק מהגאולה. אתם תראו, כשנגיע לגאולה ונלמד את ההגדרות של הרב קוק על גאולה, שגם הגלות, אולי גם לפני כן כבר נצליח לראות את זה, שגם הגלות זה תחילת הגאולה. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה על עצמנו, בין אם זה בפן פיזי ובין אם זה בפן רוחני, שאם יש לי כאבים, ואני לא יודעת מאיפה הם באים, זה גלות, בסדר? זה קושי. וזה שאני לא יודעת, אני הולכת ועושה, הרופא בודק אותי, והוא אומר, לא יודע, וירוס, בסדר? וזה ממשיך. אז אני לא מבינה מה קורה פה, ואני לא יודעת מה לעשות, ואני לא זה. ברגע שמצאו, אפילו חס וחלילה איזה דלקת חריפה או משהו יותר זה, זה כבר חצי גאולה. כי עכשיו אתה יודע מה זה. אתה יודע שזה לא סתם, אז אתה יודע מה צריך לעשות בשביל זה. אז זה כבר איזשהו שלב בגאולה. אחר כך אתה גם תעשה את המעשה. על מנת לרפא, בסדר? ניקח תרופות, נעשה מה שצריך לעשות כדי לרפא. וזה גם שלב קשה. אי אפשר להגיד שזה לגמרי גאולה. לא תמיד זה משפיע במיידי, יש לזה תופעות לוואי וכו'. ואחר כך יש את ההבראה עצמה, בסדר? שזה ממש כבר הגאולה. אבל בהחלט גם השלבים הקודמים הם שלבים של גאולה. אז ככה גם במה שאנחנו נלמד, ככה בנוי ספר חזקאל, וכיוון שחזל אומרים שספר חזקאל, שגאולת ספר חזקאל, גלות ספר חזקאל, מלמד אותנו גם על הגאולה העתידה לבוא, ממילא משם אנחנו לומדים על הגאולה שלנו היום. עכשיו, אז אני אמרתי שהשלב הראשון של ספר חזקאל זה היציאה לגלות, נכון? שלב שני זה עונש לגוי, שלב שלישי זה גאולה. אבל אנחנו עוד הולכים קודם. כדי להבין את היציאה של עם ישראל לגלות, בשביל מה הם יצאו לגלות, מה הגלות אמורה לעשות להם, איך היא אמורה לתקן אותם, איך היא אמורה לגרום לנו לחזור ולהיגאל, למה היה צריך דווקא אותה? הרי אני כבר אגיד משפט שאנחנו נחזור עליו הרבה פעמים, הרי חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא לא נוקם בנו, כן? זה לא ש... לא עשיתם מה שאמרתי לכם, אני הרי... בסדר? אין דבר כזה. כשהקדוש ברוך הוא נותן עונש קודם כל, זה כי לא הייתה ברירה להגיע עד שם, בסדר? אם הייתה אפשרות אחרת שנחזור בתשובה ונתקל את הדברים, אז היא קרתה, בסדר? הגלות זה הדבר האחרון שיהיה, בלית ברירה. ואם הקדוש ברוך הוא מביא לנו את הגלות, כנראה שזו הדרך להחזיר אותנו למותר. זו הדרך לחזור לגדולתנו הראשונה. אז ממילא בהגדרות המאוד קטנות שלנו, כמובן שזה הרבה יותר גבוה, אבל בכל זאת אנחנו צריכים לדבר בלשון בני אדם כדי שאנחנו נבין, אנחנו נקרא לזה במילים הפשוטות שלנו עונש חינוכי, בסדר? שהוא בעצם גורם לנו לתקן ולחזור, בסדר? זהו, אז כדי להבין את כל זה, אנחנו קודם כל צריכים להבין מה זו ארץ ישראל. מה זה עם ישראל בארץ ישראל? מה זה המצב האידיאלי? קודם כל צריך להבין אותו. אחרי שנבין את המצב האידיאלי ומה זו ארץ ישראל ומה היא עושה לנו וכו', אז נוכל להבין את הירידה, מה גרם לנו לרדת, וממילא אחר כך נוכל להבין את הגלות ואחר כך גם את הגאולה. עכשיו, היה אפשר לחשוב שאם אנחנו נבין מה זו ארץ ישראל, אז הגלות זה פשוט מה? איך? לא שומעת. בדיוק ההפך. אז אמרנו כל מה שארץ ישראל, אני לא צריך ללמוד גלות. בסדר? גלות זה כל מה שאמרנו שיש בארץ ישראל, עכשיו הגלות אין. ההפך. זה נכון. אבל זה לא מספיק. כי צריך להבין לעומק מה הגלות עושה לנו באמת. באמת איך היא תחזיר אותנו. ושוב משפט שיכול שכבר אמרתי אותו ונגיד אותו הרבה פעמים, לכל דבר גם יש תופעת לוואי, כבני אדם. אצל הקדוש ברוך הוא לא, הוא שלם. אבל כיוון שאנחנו בני אדם ולא מלאכים ואנחנו לא שלמים, לכל דבר יש תופעת לוואי, כמו שאמרנו על מחלה, בסדר? מי שלוקח אנטיביוטיקה, יש הרבה אנשים שנגד אנטיביוטיקה, אני זוכרת שכשהבן הגדול שלי היה תינוק, ובפעם הראשונה אמרו לי לתת לו אנטיביוטיקה ומאוד לא רציתי, וגם הייתה לי איזו שכנה שמאוד שכנעה אותי נגד חיסונים ונגד אנטיביוטיקה וכל מיני דברים כאלה, שהיא למדה את זה ואמרה לי, את לא יודעת מה את מכניסה לו לגוף, ואז בכלל נבהלתי מאוד. אני זוכרת שהתקשרתי לאמא שלי ואמרתי לה, אז מה, אני לא לתת אנטיביוטיקה זה פחד, אני בעצמי מחליאה אותו ולא יודעת מה. אז אמא שלי אמרה לי, מאוד קל לכם היום להגיד את זה, כן אנטיביוטיקה, לא אנטיביוטיקה. היא אומרת, אני זוכרת מה זה, שמתו מדלקת גרון, ומתו משפעת, ששפעת לא תמיד אנטיביוטיקה זה דווקא בשבילה, אבל לא משנה, שבכל בית שני היה פוליו, שיתוק ילדים, מה שכולנו היום מתחסנים נגד זה. אתם לא מכירים את זה, ואתם חושבים שאתם יכולים לרשות לצלחנו לקחת. אז אמרה, תזכרי שהאנטיביוטיקה, נכון, יש לה דברים לא טובים, וצריך להיזהר ממנה. אני לא סתם מספרת את זה, כי זה מתחבר אלינו לגמרי לדברים שאנחנו נלמד. אז נכון, יש לה תופעות לוואי, וצריך להיזהר לא להקצין, ולא לקחת כל שני וחמישי ועל כל שטות. אבל תזכרי שבסופו של דבר זה מציל. היום דלקת גרון, ברוך השם, כולם מתגברים עליה, כן? והיא באמת גם כלום, אפילו לא צריך להתאשפז בשבילה ולא כלום. שלא לדבר על דלקת ריאות. דלקת ריאות הייתה נחשבת מחלה מאוד קשה ומסוכנת. מאוד. בסדר? הרוב הגדול לא יצאו ממנה. אני, אחד הילדים שלי, כשהוא היה עד גיל שנתיים, הוא היה חולה איזה 5 פעמים בחורף בדלקת ריאות. באמת, בסוף הוא התאשפז והיה צריך טיפול ככה יותר משמעותי. אבל הרופאים אמרו לי, פעם ילד כזה לא היה שורד. ברוך השם היום הוא גדול וחזק. בסדר? זה דברים שלא היו איזה. אבל באמת יש לזה תופעות לוואי. בין אם זה התופעות לוואי הפשוטות שאולי מוכרות יותר ביום יום, שהאנטיביוטיקה מקשה על הקיבה, בסדר? לכאן או לכאן. והיא מחלישה מאוד. למה האנשים כל כך מתנגדים לאנטיביוטיקה? בגלל ההחלשה הזאת, כי היא מחלישה את המערכת החיסונית, ואז אתה יכול לחטוף יותר דברים. ואם אתה לוקח המון אנטיביוטיקה, בסוף היא לא משפיעה עליך וכו'. אז זה תופעת לוואי של זה. אז מה אנשים אומרים? אז בואו נוציא את זה בכלל בשביל שלא יהיו תופעות לוואי. אבל שוב אני אומרת, אנחנו כבני אדם תמיד יש לזה תופעות לוואי. עכשיו תיקחו כל דבר אחר, לא פיזי, גם רוחני. גם כל דבר אחר. אם אני עכשיו רוצה לעבוד על עצמי, על איזושהי מידה, אז לזמן מסוים, אז באמת, הרמב״ם אומר לנו שהדרך הכי טובה זה דרך האמצע, נכון? להיות במידה דרך האמצע, הוא אומר, מידת חסידות ללכת קצת לקצה החיובי של זה. זאת אומרת, אם בואו ניקח נגיד קמצנות ופזרנות, בסדר? קמצנות זה קצה אחד, פזרנות זה קצה שני, שניהם לא טובים, בסדר? קיצוניות לשום כיוון היא לא טובה. אז הרמב״ם יגיד לנו, בואו נהיה בדרך האמצע, דרך האמצע זה נדיבות, בסדר? לא קמצנות ולא פזרנות, נדיבות. והוא כן יגיד לנו, מידת חסידות תהיו קצת לכיוון הפזרנות, טיפה, לכיוון הפזרנות. אבל אם אני עכשיו פזרנית מדי, אני צריכה קצת ללכת לקצה שני. קצה שני זה אומר תופעת לוואי. אז להישאר בקצה הזה זה אומר תופעת לוואי כזאת. אין דבר כזה. כל דוגמה שתיקחו, לא משנה מה, יש לזה איך במשפטים הפשוטים אומרים היום, אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. בסדר? אתה תמיד כאילו מפסיד משהו. בסדר? תמיד כביכול אתה מפסיד איזשהו משהו. תמיד יש איזו תופעת לוואי. שוב, זה תכונה שלנו כבני אדם בעולם הזה. יכול להיות שבעולמות עליונים זה לא יהיה ככה. אצל הקדוש ברוך הוא זה בוודאי לא ככה. בסדר? אבל כבני אדם זה חלק מהעניין. ולכן, גם תופעת לוואי של הגלות יהיו לתופעת לוואי. שאותם אנחנו רואים עד היום. שוב, אנחנו כרגע עוד לא מרחיבים בזה. אז תקחי מידה ספציפית ואז תראי אותה, בסדר? אז הרי גם אנחנו אומרים דרך האמצע, הדרך האמצע הזאת היא באמת, אין, בשולחן הזה אני יכולה למדוד לך ולהגיד לך בדיוק איפה האמצע. בסדר? במידה את לא באמת יכולה, נכון? זה הרי בהתאם למקרה, למצב, לך, למי שאת איתו מתעסקת, בסדר? יש אדם שאת צריכה לתת לו יותר בנדיבות, יש אדם שאת צריכה לתת לו יותר אין באמת דרך אמצע כזאת, ולכן זה כל הזמן, אז אם אני אתן לו יותר, אז אני אגרום לו ככה, ואם אני אתן לו פחות, אני אגרום, את מבינה? כל מידה שתקחי, כל מעשה שתקחי, שתעשי, תראי שיש לו את הפלוסים והמינוסים, בסדר? אין דבר כזה. תקחו התלבטות איזה עבודה לעבוד, מה ללמוד. בסדר? נכון? השנה זה בטח יעסיק אתכם, מעסיק אתכם. מה אתם רוצות ללמוד? כמעט ולא קיים בן אדם שיודע, אני רק זה מה שמתאים. עכשיו תקחי כל העבודה, יש לו יתרונות וחסרונות. מכל הבחינות, מבחינה טכנית, משכורת, שעות עבודה, וגם מבחינת נפשית, ההתאמה שלי לזה. זאת אומרת, אם אני עובד מזה, זה דורש ממני איזה משהו שאולי קצת קשה לי לעשות אותו, שאולי לא הייתי רוצה לעשות אותו, בסדר? אבל מצד שני, אם ניקח משהו אחר, אז לא יהיה לי את החיסרון הזה, אז יהיה לי את ההתמודדות אחרת. זה יבוא לי מכיוון אחר. אין דבר כזה שלא. כל דבר שתקחי, תמיד יהיו לזה את הדברים. אז צריך ללמוד איך להתגבר על התופעות לוואי האלה, בסדר? אם נחזור לאנטיביוטיקה, בצד הפיזי הרבה יותר קל לנו להבין את זה ולראות את זה. אז הרבה פעמים האנטיביוטיקה יגידו לנו, תקחו חיידקים מחזקים, מכירות את זה? בסדר, תיקחו ברזל, כי האנטיביוטיקה מאוד החלישה אותך, אז תתגברי על זה. אז יש דרכים. ולכן גם כשאנחנו נלמד את התופעות לוואי של הגלות, אנחנו נלמד גם מה הדרך להתגבר על זה. אבל ברגע שאתה יודע שתופעת לוואי, אם אתה לוקח אנטיביוטיקה וברור לך שתוך יממה אתה צריך להיות בריא לגמרי בלי כלום, אז אתה מתאכזב. כי לא תמיד זה קורה בקצב הזה, וכי פתאום זה עושה לי כאבי בטן ומחליש אותי, אבל אני רציתי להבריא, נכון? וזה באמת כן מבריא אותי, זה מתגבר על הדלקת. אז אני אגיד, טוב, אז אני מפסיקה את האנטיביוטיקה, אז תחזור לי הדלקת. האם אני אגיד, לא, אני לוקחת את זה, אני יודעת שזה יעשה לי בשבוע הקרוב כאבי בטן, אני יודעת שבשבוע הקרוב אני קצת יותר עייפה, ואני אעשה דברים להתמודד עם זה, אני אוכל תזונה יותר מחזקת, כשאני אגמור את האנטיביוטיקה אני אתחיל לקחת ברזל, בסדר? ואני אתגבר על זה. אבל אני מראש צריכה לדעת את זה, שזה מה שזה אומר. ודרך אגב, גם לברזל יש את התופעות שלו, בסדר? שוב, זה מה שאני אומרת, בעולם הזה, ככה זה. בסדר? ככה זה הדברים. בסופו של דבר, השאיפה שלנו היא להגיע למקום כמה שיותר גבוה מכל הבחינות, גם פיזית ובוודאי רוחנית, של כמה שפחות תופעות לוואי, שכמה שיותר קרוב אל השלמות. בסדר? בואו נחזור אלינו. מה שהתחלתי לומר זה שאנחנו נלמד קודם כל את נושא ארץ ישראל, בגלל שבאמת אי אפשר להבין לגמרי לא את הגלות ולא את הגאולה בלי ללמוד לעומק את ארץ ישראל. כולנו יודעות את המשפט הכללי, שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, יש פה אפילו, לא יודעת אם נספיק להגיע אליה היום, אבל יש פה פסקה שאנחנו נלמד אותה, שהיא די מוכרת, כתובה על הרבה קירות והרבה סניפים וכל מיני דברים כאלה, ובצ'ופרים, מה? כן, בדף השני של ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, נכון? קירות? איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, לא כל הפסקה, כולה, אבל משפטים מתוכה. יכול להיות שיש גם בנות שפחות מכירות את זה. אז אנחנו מכירים את ההגדרה, את הכותרת, אבל באמת מה זו ארץ ישראל? באמת מה היא עושה לנו, מה היא אמורה לעשות לנו, היא לא תמיד עושה לנו גם כשאנחנו פה. אם אנחנו לא פותחים אותנו לזה, אם אנחנו לא מודעים לזה, אם אנחנו לא עומדים את זה, לא עובדים את הארץ וכו', מה היא אמורה לעשות לנו, מה החיבור שלנו אליה, למה אנחנו לא יכולים בלעדיה, וכו', את כל זה צריך להעמיק. ואני אומרת מראש, יש לנו פה איזה 9 דפי מקורות על ארץ ישראל, שאנחנו נלמד אותם, וזה טיפה בים. ואפשר ללמוד ולהעמיק את זה עוד הרבה הרבה יותר, זאת אומרת, צריך לדעת את זה, להגיד, בסדר, קיום מצוות בגלות, אנחנו נדבר גם על הנושא הזה של קיום מצוות בגלות, בסדר, מקיימים מצוות, גם בגלות אפשר קיים מצוות, ואפשר להיות זה, כשאתה מבין באמת לעומק, מה זו ארץ ישראל, ומה היא עושה, אז אתה באמת מבין כמה אי אפשר בלי זה. כמו כשאתה לא מבין מה זה התורה בשבילנו. יש הרבה שיגידו, מה, אפשר להיות אנשים מאוד מוסריים וטובים בלי התורה. וזה נכון, דרך אגב. זה נכון, זה אחת, אני מכירה מישהי שלא כל כך דתייה היום, בהגדרה עדינה, הייתה דתייה ממש, והיא אומרת שמה שגרם לה להחליט שהיא לא מקיימת מצוות, שהיא חשבה, ככה לימדו אותה, שרק על ידי מצוות אתה יכול להיות אדם טוב, רק על ידי תורה מצוות. ופתאום היא פגשה בחיים שלה המון אנשים מאוד מאוד טובים, שהם לא שומרי תורה מצוות. אז היא הראה לה את הכל, אז היא אמרה, רגע, אז אני לא צריכה תורה בשביל להיות אדם טוב, נכון? היא באמת אישה בחורה מקסימה, מאוד טובה. אז אני לא צריכה תורה כדי להיות טובה, אז מה אני צריכה אותה? מה אני צריכה את התורה? אז שוב, אז לכן צריך ללמוד לעומק בדיוק מה שהייכות של התורה אלינו. למה היא מחוברת אלינו? למה אנחנו לא יכולים בלעדיה? מה אנחנו בלעדיה? מה אנחנו איתה? צריך ללמוד ולהעמיק ולא רק איזושהי כותרת, אז אותו דבר, כל הדברים האלה. אז אנחנו נתחיל היום באמת עם הנושא של ארץ ישראל. אנחנו נתחיל קודם כל עם משל הכרם בספר הכוזרי, מאוד הגיוני שהרבה מכן מכירות אותו. אז קודם כל בואו נקרא אותו בפנים ואחר כך גם נסביר. כך גם ההר שלכם שאתם אומרים כי הכרם מצליח בו. אילו לא היו נוטעים בו את הגפנים ועושים את כל מלאכת עבודת הכרם הדורשה לגידולם, לא היה מניב ענבים. והנה המעלה המיוחדת הראשונה, היא לעם אשר הוא סגולה והלב, ואחרי זה יש גם לארץ חלק במעלה הזאת, עם המעשים והמצוות התלויים בארץ, שהם כאין עבודת הכרם לכרם. אולם שלא ככרם המניב ענבים גם במקום אחר, אין עם הסגולה יכול להידבק בעניין האלוקי, כי אם בארץ הזאת. אז קודם כל בואו נבין את המשל. המשל הוא כרם ענבים, משל מאוד מאוד פשוט, שבשביל שאני רוצה שיהיה לי ענבים, מה אני צריכה בשבילה, מה התנאים שאני צריכה בשביל שיהיה לי ענבים? מה? כרם, זאת אומרת, אני אקרא לזה זרע של ענבים, בסדר? אם יהיה לי זרע של הפרסקים, אז לא יצא לי ענבים. אם לא יהיה לי זרע בכלל, אז לא יהיה לי ענבים, בסדר? זרע ענבים, בסדר? כדי שיצא לי. מה הדבר הבא שאני צריכה? איך?
עבודה.
עבודה, יפה. אם אני לא אשקיע בכרם, אני לא אזבל אותו, ינקש הסבים, ישקה אם צריך, אם אין מספיק גשם, בכלל יזרע אותו וכולי וכולי, יעבוד איתו, אז יכול שלא יצאו לי ענבים בכלל, יכול שיצא לי מאוד מעט, יכול שהם יצאו לי לא משובחים, זה לא זה. ומה עוד? למה כרם זקוק? איפה גדלים הרבה קרמים של ענבים?
בהר.
בסדר? זאת אומרת, אני צריכה אדמה מתאימה. בסדר, זה שלוש תנאים שאני צריכה. אני צריכה את הזרע הזה, אני צריכה את האדמה המתאימה ואני צריכה את העבודה. בסדר, זה שלושת הדברים שאני צריכה. עכשיו, כלל בחיים, אף פעם משל הוא לא בדיוק כמו הנמשל. כשאתה רוצה לתת דוגמה לאנשים, שאתה מדבר איתם על כל מיני דברים, אז תמיד הם אומרים לך, זה לא אותו דבר. אז באמת, אף פעם זה לא אותו דבר. כשאנחנו באים לתת משל, אנחנו לא באים לומר שזה בדיוק אותו דבר, אנחנו באים לומר שהמשל בא ללמד אותנו משהו, שנסיק ממנו איזושהי מסקנה. בסדר, זה לא אותו דבר. ורבי יהודה הלוי כבר פה אומר לנו שזה לא בדיוק אותו דבר. למה? קודם כל נסביר מה הנמשל. אז מה זה הזרע הענבים הזה? בנמשל? עם ישראל, בסדר? צריך את כוח, נקרא לו חלק אלוק הממעל, נקרא לו כוח הסגולה, הניצוץ האלוקי, יש לזה כל מיני שמות, בסדר? מה? זה הזרע, כן. בסדר? כמו שאת צריכה זרע ענבים, ואם תקחי זרע הפרסק לא יצא לך ענבים, בסדר? אז אותו דבר, אני צריכה זרע ישראל, בסדר? שזה משהו מיוחד, אני אגיד בסוגריים, יכול להיות שניגע בזה בהמשך, לא בטוח, שכל, באמת כל בני אדם נבראו בצלם אלוקים. כל בני אדם, כולל כל הגויים והאויבים שלנו, בסדר? יש הבדל בין צלם אלוקים לחלק אלוקים. אם לא נרד כרגע לכל הפרטים של זה, יש מהר"ל מאוד יפה על זה, שמביא בשם רבי שמעון בר יוחאי. בכל אופן, יש לזה הרבה הסברים. דרך אגב, גם זה בפרשת בראשית לומדים את זה. בסדר? בדיוק מה זה הדבר הזה? כי כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצלם אלוקים, זה כתוב פרשת בראשית. בסדר? יש הרבה מה להעמיק בזה. אנחנו לא נכנסות לזה כרגע. שוב אמרתי, אולי ניגע בזה בהמשך. אם נגיע, אולי.
כי ברמת זה משנה, ממש.
אז תראו, קודם כל יש שם גם הרבה דברים גבוהים שאני לא מבינה. בטח יש רבנים גדולים שכן, אבל אני לא לגמרי מבינה אותם. אבל יש מי שרוצה, יכולה גם לנסות לפתוח לבד במערל נצח ישראל פרק י' א', יש שם חלק שהוא מדבר על זה, אפשר לנסות להבין את זה. בכל אופן, אצל עם ישראל, בואו נגיד את הנקודה שחשובה לנו פה, לעם ישראל יש חלק אלוקה ממעל, שאין אותו לגויים. הם כן עברו בצלם אלוקים, אני מדגישה שוב, אבל אלה, שוב, להבין בדיוק את ההבדל, כרגע אנחנו לא מתמקדות להבין את ההבדל, אבל זה הבדל, בסדר? ולנו יש חלק אלוקה ממעל, בבילד אין, לא שאלו אותנו, לא שאלו אף אחד פה אם רוצה להיוולד יהודיה, ואם רוצה שיהיה בחלק אלוקה ממעל. כמו שלא שאלו אותנו איזה צבע עיניים אנחנו רוצים, אם אני רוצה שיהיה לי ידיים, באיזה דור אני רוצה להיוולד, לאיזה הורים אני רוצה להיוולד, נכון? זה דברים שלא תלויים בנו. ולכן יהודי לא יכול להפך לגוי. הוא יכול אלף קליפות לשים על זה, בסדר? ולהיות כאילו גוי כלפי חוץ. אבל באמת הוא לא יכול להפך לגוי. יש תנאי מאוד מאוד מסוים ומדויק, שכמעט ולא קורה, שטבעו אותו, אם אני לא טועה, רבי שמואל הקטן, מה הכלל שבאמת אז בן אדם נהפך להיות משהו שכבר נקרא לו גוי. וגם על זה זו שאלה גדולה, אבל באמת זה לא הנקודה שלנו. בסדר? אבל כל יהודי לא יכול, וממילא גוי לא יכול להפך ליהודי. רגע, אז מיד תעלה השאלה מה זה גרים. בסדר? אז גרים, כך אומר רבי יהודה הלוי, ושוב גם על זה יש כל מיני, רמב״ם אומר דברים קצת שונים, יש לזה כל מיני גישות. רבי יהודה הלוי אומר שכל אדם שמתגייר, סימן שיש בו את החלק הלוקה ממעל הזה, ומסיבות שאנחנו לא מבינים למה הוא התגלגל לגדול בין גויים, להיוולד אצל גויים, לגדול בין גויים, בסדר? אבל יש לו, הוא אומר הוא עמד במעמד הר סיני, ככה רבי יהודה הלוי אומר, בסדר? אז בכל אופן, בכל יהודי, אז זה הזרע הזה, בסדר? אותו חלק אלוקה ממעל. מה זה ההר שמתאים לענבים? ארץ ישראל, בסדר? עוד שנייה אנחנו נחזור לשאלה על זה ולתשובה. אבל נסיים קודם כל את המשל והנמשל עצמם בפשטות. מה זה העבודה? מצוות, קיום תורה ומצוות, בסדר? כדי שיהודי יגיע למיצוי שלו, שהוא יגיע באמת לקרבת אלוקים, שהוא יצליח במעשיו, הוא צריך את שלושת התנאים האלה. אבל יש הבדל אחד בין המשל לנמשל. ההבדל הוא שהענבים יכולים לצמוח באדמת הר בהרבה מקומות, גם ביהודה, גם בשומרון, גם בגליל, בסדר? אני מדברת כרגע על ארץ ישראל, בטח יש עוד מקומות, אם כי זה פרי שנשתבחה בו ארץ ישראל, אז הוא הכי טוב בארץ ישראל. בסדר? אבל כל אדמת הר תתאים לו, תשים אותו בירק, פחות יתאים לו. תצטרך להשקיע הרבה יותר כדי שהוא יצא, ולא בטח שהוא יצא אותו משובח שבהר. בסדר? אבל ההר יכול להיות בכל מקום. ובנושא הזה, זה שונה, המשל והנמשל, ולכן הוא אמר את זה פה. אולם, שלא ככרם המניב ענבים גם במקום אחר שוב, שמתאים לו, הר. אין המסגולה יכול לדבק בעניין אלוקיקים בארץ הזאת. זאת אומרת, הרים יש בהרבה מקומות, ארץ ישראל אין בהרבה מקומות. עם ישראל יכול רק בארץ ישראל. בסדר? רק בארץ ישראל יכול להגיע למדרגה הנעלה. זה לא שפיזית אנחנו לא יכולים לחיות במקום אחר. גם רוחנית במידה מאוד מסוימת, אנחנו יכולים במקום אחר. אבל בצורה העילאית שלנו, האידיאלית שלנו, המקורית שלנו, אנחנו לא יכולים אלא בארץ ישראל. אני גם אגיד עוד דבר. כעם, אולי כפרטים, אפשר לעלות אפילו מדרגות קצת יותר גבוהות, לא בארץ ישראל. אבל כעם, עם ישראל לא יכול לגדול ולהגיע למיצוי שלו במקום אחר מארץ ישראל. אין דבר כזה, כן.
נכון.
אז אני אגיד לך שני דברים. אחד, אני עוד שנייה אגיד על חב"ד, וגם בכלל על החרדים, אבל אני קודם כל רוצה להגיד דבר מקדים. הנושא הזה של הגישה של החרדים יעלה לנו הרבה. ואנחנו נתעסק איתו קצת כשנגיע לנושא של הגאולה. כי אז זה עולה הרבה יותר חזק, כי כשאנחנו רואים בתוך ספר חזקאל דברים כל כך מפורשים על הגאולה, ואז אתה אומר, מילא, אלה שלא דתיים, בסדר, הם לא מאמינים בזה, הם גם לא לומדים את זה, הם לא יודעים את זה. אבל אלה שחרדים, שלומדים תורה, ורוצים לעשות את דבר השם, איך זה יכול להיות? ואז אנחנו נרחיב על זה. בסדר, אז עכשיו אני לא ממש ארחיב את זה. אני כן אומר שברור שכל מי שמאמין בתורה, מאמין בקדושתה ובחשיבותה של ארץ ישראל. כולם, כולל סאטמר, שסאטמר מפגינים עם איראן נגד מדינת ישראל. זה קיצוני מאוד. זה גם לא כל סאטמר דרך אגב. זה פלגים קיצוניים בתוך סאטמר, זה מיעוט קטן. הם עושים הרבה רעש כי לגוי מאוד נוח להראות את זה. בסדר? אז אני אומרת, אפילו הם, כי ארץ ישראל זה כתוב בתורה, זה לא המצאה של רבי יהודה הלוי, לא של הרב קוק, לא שלנו. בסדר? זה כתוב בתורה. הם אומרים את זה על פי תורה. אז הם לא יכולים לכפור בזה. שארץ ישראל היא בסיס והכרחית. אלא השאלה, מה אני עושה כרגע כשארץ ישראל היא לא בידיי? השאלה מה אני עושה כשבארץ ישראל אין עדיין רוב עם ישראל, כשבארץ ישראל אין עדיין מלכות בית דוד. פה יש לנו מחלוקת. בסדר? מה אני עושה עכשיו עם זה? שעדיין הגלות לא נגמרה לגמרי. אז פה יש שאלה, האם עדיף שהישיבה הזאת תהיה בארץ ישראל או בגלות? אולי שם היא נשמרת יותר, אולי לא. לנו יש את הדעה שלנו, שהיא לא כמו של חב"ד. בסדר? ולחב"ד יש את הדעה שלהם, אבל אין מחלוקת בבסיס. בסדר? בכלל באופן כללי על עיקרי תורה אין מחלוקת. אנחנו כל כך חיים את המחלוקות לצערנו, עד שיהיה לנו סנהדרין. שגם אז יהיו מחלוקות דרך אגב, צריך לדעת את זה. צריך לדעת את זה שמחלוקת זה חלק מהתורה. מה זה כל הגמרא? בסדר? למה מחלוקת זה חלק מהתורה? בגלל שבאמת שבעים פנים לתורה. בגלל שבאמת יש חשיבות שיהיה את כל הפנים האלה. אלא שמה קורה בסנהדרין? הרי סנהדרין זה 71, נכון? דיינים. למה צריך 70? אתם יודעים מה זה 70 אנשים, כל אחד אומר את דעתו? זה לא נורמלי, בסדר? למה? כי באמת יש המון המון פנים, וחשוב שבהכרעה, הכרעה תהיה על פי כל הפנים. אז לכן יהיה סנהדרין, וידונו שם, וזה יביע את דעתו, וזה יהיה יותר אהבת ישראל, וזה יהיה יותר דין לישראל, וזה יהיה יותר זה, וזה יהיה יותר זה. אבל מה שחסר לנו היום, זה שבסוף תצא הכרעה אחת. שהיא מכילה בתוכה כמה שיותר את כל המורכבויות. אבל בסוף תהיה אחרה אחת. ואנחנו כאנשים פשוטים, זה מה שאנחנו רוצים. נכון? שלא יהיה שאת יושבת עם אח שלך והוא אומר עדיף להיות שם, ואת אומרת עדיף להיות פה. זה מה שאנחנו רוצים. וזה נזכר כשיהיה סנהדרין. אבל זה לא שלא יהיה את הפנים השונות. היום אין לנו סנהדרין, ואז הפנים השונות מתפלגות. אבל שוב אני חוזרת, בשורש אין מחלוקת. ובחב"ד עוד יותר זה מודגש אפילו מאשר בכל מיני חרדים אחרים. הנושא של ארץ ישראל מאוד מודגש. בסדר? בחב"ד, יש בית חב"ד בכל יישוב בישע. כאילו זה לא, שיש קהילות חרדיות שלא מרשות לבוא לפה מפני הסכנה וכל מיני דברים כאלה, בסדר? אז חב"ד הם גם בכל מקום בעולם, אבל גם בכל מקום בארץ ישראל. ואני חושבת, נכון שהרבי, בגלל שהרבי היה בארצות הברית, אז נהיה המרכז שלהם בארצות הברית, אבל אני חושבת שמאז שהוא נפטר, אם מותר להגיד את זה, אני חושבת, גם אז היה מרכז גדול שלהם בארץ ישראל. אבל באמת המרכז היה אצלו. אבל מאז שהוא נפטר, אני חושבת שבאמת עוד יותר המרכז שלהם בארץ ישראל. ותשאלי אותם על הנושא של ארץ ישראל, מה זאת אומרת? כאילו הם, בסדר? אז עכשיו, מה לעשות במצב הזה שהוא לא אידיאלי? פה יש מחלוקת. איך אבא שלי אומר על השלבים בגאולה גם? ששוב, אנחנו עוד לא בנושא הזה של השלבים בגאולה. אז המחלוקת היא על איזה מספר אנחנו בסרגל. בסדר. אז זה יגיד 2, וזה יגיד 8, וזה יגיד 5. לא שאין לזה השלכות, יש לזה השלכות. אנחנו מקטינים את זה פה, באמת זה כן קצת גדול. יש לזה השלכות. אבל בסופו של דבר, בסדר, אז יש לנו באולפן, המנהלת חשבונות שלנו היא חבדניקית, יש לנו קשר מאוד מאוד טוב. אז היא אומרת לי, לא, זה לא התחלת את הגאולה, זה איך, תראי כמה צרות, כמה בלגן, איך אפשר להגיד שזה התחלת את הגאולה? אני אומרת לה, אבל אתם אומרים שעוד שנייה משיח מופיע פה, אז איך את יכולה להגיד את זה? כאילו, נכון, כי זה לא התחלת, זה הזה שלה, לפני התחלת... בסדר, אז לא נריב על זה, בסדר? שורה תחתונה, אנחנו בדרך לגאולה, אנחנו בהתקדמות, כן, איפה בהתקדמות? בסדר, אז זה אנחנו חולקים. בכל אופן, ואני אומרת עוד פעם, גם כל, גם סאטמר, גם אם תיקחו סאטמר, הוא לא יגיד לכם שארץ ישראל היא לא דבר בסיסי. הוא לא יגיד לכם שאין לו שאיפה שבסוף כל עם ישראל יהיה בארץ ישראל. בסדר? זה ברור שזה כן. השאלה, מה אני יכול לעשות עכשיו בשביל זה, זה סאטמר יגיד לך שאסור לעלות לארץ ישראל בכלל. ואם אתה נמצא כבר בארץ ישראל, אסור לך לשתף פעולה כלום עם המדינה. אסור לך לקבל כלום מהמדינה. לא ביטוח לאומי. עכשיו, הם נכנסים לבעיה, בגלל שאני פעם הייתי בשיחה אצל רבנית מתולדות הארון, שזה לא סאטמר, אבל זה גם לא רחוק מסאטמר, אבל יש הבדלים. והיא אמרה לנו שהם באמת לא לוקחים כלום מהמדינה. היא אמרה שהיא לא נוסעת באוטובוסים. והיא לא, והם, אני לא בטוחה שהיא, אבל חלקם גם לא הולכים לכותל, כי הוא נכבש בידי הציונים. אבל היא יולדת בבית חולים כי אין לה ברירה, כי זה פיקוח נפש, אבל היא משלמת על זה. זאת אומרת, היא יולדת, לא משלמת אגורה לבית חולים, כן? זה ביטוח לאומי משלם. היא לא משלמת ביטוח לאומי והיא משלמת על כל לידה בבית חולים כמה שזה עולה. בסדר, היא לא לקחת כלום מהמדינה. מצד שני, יש תאורה ברחובות, כאילו מה תעשי? יש פינוי אשפה, יש ביוב. אז יש דברים שאתה לא יכול להימנע מהם. בסדר, אז זה באמת יותר אולי הסתכלות של ה... אז הפריץ עשה את זה, כאילו... זה משהו כזה, הם, לא, הם מבחינתם מנסים ללכת על זה עד הסוף, אבל הם לא באמת יכולים לגמרי, אבל הם מתייחסים למדינה כמו שלטון גוי. גם בחוץ, למה הם בכל זאת פה? כי בכל זאת זה ארץ הקודש. זה ארץ שלנו, הם נגד השלטון שיש לנו כרגע בארץ, אבל הם בעד ארץ ישראל. בסדר? הם אומרים גם דברים מאוד יותר חמורים, אני לא רוצה להגיד את הכל פה, בסדר? על הפיגועים בגללנו, כל מיני דברים מאוד קשים. אבל בגלל שאנחנו עושים פה מדינה. מה? אז תראי, הרב צבי יהודה באמת אמר את זה, שזה כפיות טובה לא להודות על המדינה. אבל מצד שני, שוב, כשאנחנו נלמד את הנושא של הגאולה, אז אנחנו נסביר יותר לעומק את העמדה שלנו מול העמדה שלהם, ובמילא את העמדה שלהם הייתה לי פעם אחת, שנה אחת פה בשיעור, שכשהסברתי את זה, אחת ההבנות נפגעה, היה לי אחר כך ממש איסור המצפון על זה, שבאה משפחה חרדית, ודרך אגב, גם אנחנו, אבא שלי, חצי מהמשפחה שלו חרדית מאוד, וחצי מתבוללת. מארצות הברית זה ממש ככה, וגם אבא של בעלי אותו דבר. ויש לי, מהצד של בעלי, יש לי הרבה משפחה חרדית. ואני מאוד אוהבת אותם ומאוד מעריכה אותם, מאוד, מאוד בקשר איתם. חלוקים. אז כשאני אומרת את הדברים, אני לא אומרת את זה כדי לפגוע חס וחלילה, והפוך. אני חושבת שכשאנחנו מבינים מה עומד מאחורי מה שהם אומרים, אנחנו מלמדים עליהם זכות. אלא שאנחנו גם אומרים מה דעתנו על זה, זאת אומרת שאנחנו לא מסכימים עם זה, כן? אבל צריך להבין לעומק מאיפה הגישה שלהם באה. הדבר הכל כך יפה בדברים שבעיקר הרב קוק והרב חרל"ד והרב צבי יהודה וכל הדברים שנביא, שהרב מסביר לנו כל כך את התהליך ההיסטורי, גם של מה שכבר היה, והוא הסביר את זה הרבה לפני, את ההתחלה שלו אתה כבר ראה, אבל חלק גדול ממה שהוא מסביר לנו על ההמשך הוא לא ראה, ואנחנו כבר מכירים. כבר רואים בעצמנו, או שכבר ההורים שלנו ראו, כבר הסבא והסבתא שלנו ראו את זה. וכשאתה רואה את זה, אתה מבין גם את ההמשך שעוד לא זכינו לראות. וכיוון שאתה ראית שזה כבר היה, אז אתה גם מבין שזה גם יהיה. ואתה מבין לעומק למה התהליך בנוי ככה. וזה גם חלק מהתהליך, זה שיהיו אנשים שיהיה להם קשה עם זה וכו'. אנחנו נסביר את הכל, אנחנו לא רוצים לקפוץ על הכל. אפשר לעשות שיעור אחד על הכל בצמצום, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים ללמוד את זה לעומק. בסדר? אבל בכל אופן נחזור לנושא של ארץ ישראל, ברור שכל יהודי מאמין בקדושתה ובחשיבותה של ארץ ישראל. לא תמיד מספיק למדנו את זה, בסדר? גם אני עד שלמדתי את כל הדברים האלה, לא מספיק הבנתי עד כמה היא חשובה לנו, עד כמה היא קדושה לנו. אבל זה ברור לי שהיא חלק ממני, שהיא חלק מהתורה, בסדר? שהיא חלק מעם ישראל שאי אפשר בלעדיה. וזה ברור לכל יהודי מאמין, באמת גם ליהודי שלא מאמין זה ברור. אלא שאלף לפעמים יש איזה כיסויים, ובית שלפעמים אנחנו עוברים קשיים לא פשוטים, ונראה כאילו זה מה שיפתור לי את הבעיה, בסדר? אני יכולה להיות רעבה ולראות שוקולד, ולהגיד יאללה, זה נכון שאני איזה משתור יפתור לי את הבעיה, נכון? וזה לא פותר לי את הבעיה. בשנייה הראשונה זה כיף לי, זה מתוק לי, זה נוח לי, אבל אחר חצי שאני שוב רעבה, כי זה לא זה, בסדר? אז לפעמים באמת אנשים שלא מספיק חזקים בתוך זה, אז המילקי יותר זול בגרמניה, אז נראה לי שזה הפתרון שלי, בסדר? אבל בבסיס, כל יהודי מעדיף מלכתחילה את ארץ ישראל. גם אם הוא יגיד לך, שורה תחתונה עדיף שלו, היום עדיף שלו. אבל ברור שזה זה הדבר הראשון. שוב, ותראי, יש אנשים שהתרחקו מאוד 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 מאוד, ולא מכירים בכלל בשייכות שלהם, לא לעם ישראל, בטח שלא לתורה, לא לארץ ישראל, בסדר? אבל כל אחד, בוודאי כל אחד מאמין, מסכים עם הדבר הזה של ארץ ישראל. בסדר? אז סיימנו את המשל הכרם, הבנו שזה בסיסי, כמו שתורה זה בסיסי, כמו שזרע יהודי זה בסיסי, ארץ ישראל היא בסיסית. בסדר? ועכשיו אנחנו נקרא ככה כמה משפטים ספורים מהקדמה לשבת הארץ. אני לפני כן חייבת להגיד על זה כמה מילים. הקדמה לשבת הארץ זה של הרב קוק, כמו שכתוב פה. אני מתארת לעצמי שרובכן או כולכן מכירות את הנושא של פולמוס השמיטה, שהרב קוק יתיר בו את היתר מחירה. אני אגיד על זה ממש כמה מילים בקצרה. שעוד לפני קום המדינה, כשהתחילו היישוב היהודי בארץ ישראל, אני לא יודעת להגיד שנים, בדיוק מתי זה היה הפולמוס הזה, כשהתחילה התיישבות היהודית בארץ ישראל, ועדיין היא הייתה מאוד 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 קשה, והגיעה שנת שמיטה, ומלכתחילה צריך לשמור שנת שמיטה, אבל קרו שני דברים. אחד, רוב ההתיישבות שהתחילה פה לא הייתה דתית, ולא התכוונה לשמור שנת שמיטה, בעיקר כשיש בזה סיכון גדול לפגוע בהכל, והחלקים המעט שכן היו דתיים, וכן רצו לשמור את מה שחייבים לשמור, אבל מצד שני, זה אמר בהכרח שאולי השדות ילכו, ולא רק שלא יהיה לנו אותם בשנת שמיטה, אלא לא יהיה לנו אותם גם אחרי זה. זה אמר סיכון של עוני מאוד מאוד גדול, שגם ככה היה עוני, שלא יהיה מה לאכול, שהשדות האלה ילקחו בידי גויים, שאחר כך להתחיל מחדש לשקם את השדות האלה, זה עוד כמה שנים טובות. היו סיכונים מאוד מאוד גדולים ליישוב היהודי בארץ ישראל. וישבו על המדוכה עוד רבנים, אבל מה שאנחנו סתם רלוונטי לנו כרגע זה הרב קוק והחזון איש. חזון איש, החרדים שכאילו מתנגדים למדינה וכו', ובדרך כלל יחלקו על מה שאנחנו לומדים ברב קוק, אז הם יצטטו את החזון איש. וצריך לדעת שהחזון איש הריץ את הרב קוק, ושלח עליו שאלות בהלכה ובאמונה וכל מיני דברים, הריץ אותו ואמר שהוא קטן לידו. הוא חלק עליו גם. בסדר? אבל צריך להבין את היחס, כי יש כאלה שכאלה, זה הרבה פעמים קורה בדורות הבאים. למסע המושבות. נכון, נכון. אז צריך לדעת את זה שבין הרבנים עצמם, גם אם הייתה מחלוקת, הייתה הערכה והערצה מאוד 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 גדולה. בסדר? ולכן, לפעמים כאלה שמדברים בשם החזון איש ופוסלים את הרב קוק, צריך להזכיר להם קצת את זה, להגיד בסדר, מחלוקת. אתם הולכים על פי החזון איש, אנחנו הולכים על פי הרב קוק, נכון, יש נקודת מחלוקת. אבל בבסיס אין מחלוקת, והרצה גדולה והערכה גדולה אחת לשני, ולא לזלזל. מה שחשוב לי אבל לומר בפולמוס השמיטה, שהיה ברור לכולם שצריך למצוא פתרון, שאי אפשר רק להגיד תשמרו שמיטה כהלכתה וזהו. זה לא היה באפשרויות, בסדר? והיה צריך למצוא איזשהו פתרון. החזון איש התיר משהו יותר קשה מהרב קוק. שוב, עד היום מזלזלים בנו בזה על היתר מחירה, אבל ההיתר שהתיר הזה חזון איש הוא יותר קשה. והוא התיר כמה עבודות מסוימות בשדה שהן אסורות מלכתחילה, הוא התיר אותן בתנאים מסוימים. והרב קוק מצא את הנושא של היתר מחירה, שזה קצת דומה למחירת חמץ לגוי בפסח. מצא את הדבר הזה והוא אמר באמת שזה לשעתה. והיום אנחנו באמת, אנחנו עדיין משתמשים ביתר מחירה, אבל כבר הרבה הרבה פחות. כבר יש לנו הרבה יותר אפשרות לאכול פירות של שמיטה אמיתיות, ששמרו בהם שמיטה, ולהעמיד ביתר מחירה, אם כי אבא שלי תמיד אומר לנו, תקנו גם זה וגם זה. כי אם עדיין יש חקלאים שזקוקים ליתר מחירה, אז הם מבחינתם גם שומרים על אדמות ארץ ישראל ומגדלים, וגם שומרים על ההלכה. אבל אנחנו נגיד להם, לא, זה לא מספק אותנו, רק אוצר בדין? לא, צריך לחזק גם אותם. זהו, בכל אופן, כשהרב קוק התיר את זה, הוא התיר את זה בלב כבד. וברור שהוא לא ראה בזה לכתחילה ביתר הזה, והוא אמר, שעכשיו אם הוא מתיר את היתר הזה, אז לפחות הוא יכתוב ספר הלכות שנלמד את מצוות התלויות בארץ, וזה לאט לאט יקרב אותנו שנוכל לקיים אותם בצורה מלאה. ואז הוא כתב את הספר שבת הארץ, שספר שבת הארץ זה לספר הלכתי. בסדר? על הלכות שמיטה. זהו. אבל לזה הוא נתן הקדמה אמונית על כל נושא השמיטה ועל הקשר שלנו לארץ ישראל ועל היתר עצמו. והקדמה האמונית הזאת אני שמעתי פעם אחת מרבנית שאמרה, אפשר לראות כמעט את כל בסיס משנת הרב קוק בהקדמה הזאת, הקדמה לשבת הארץ. אז זה ככה ממש, הקדמה לשבת הארץ זה ממש ככה מאוד כדאי ללמוד את זה. בכל אופן, אנחנו בכל חלק שנלמד בנושא ארץ ישראל, בנושא הגלות, בנושא הגאולה, נביא חלקים קטנים מהקדמה לשבת הארץ, איתם נתחיל. את הנושא, אז פה אנחנו ממש בחלק קטן, בגלות ובגאולה, זה יהיו חלקים קצת יותר נרחבים. בסדר? מהקדמה לשבת הארץ. אז בואו נקרא את זה. נשמת האומה והארץ יחדיו פועלות את יסוד הווייתן, תובעות את תפקידן להוציא אל הפועל את הריגת קדושתן בשנת שבתון. העם פועל בכוחו הנפשי על הארץ, זרע השם מתגלה על ידי השפעתה הרוחנית, והארץ פועלת על העם להכשיר את תכונתו לפי חפץ חיים אלוקיים שלמים בתבניתם. בואו נסביר. קודם כל תשימו לב למה אומר לנו בהתחלה פה הרב קוק. הוא אומר לנו נשמת האומה, זאת אומרת של האומה מה יש? נשמה מיוחדת, אחרת, שונה, בסדר? יש נשמה, את זה יחסית אנחנו מבינים, נכון? כי אנחנו יודעים שאנחנו כבני אדם, יש לנו נשמה, אנחנו מרגישים אותה. בסדר? אנחנו מרגישים שיש לנו את הייחודיות הזאת. לעם ישראל אנחנו מבינים שיש נשמה. אבל הוא אומר לנו פה נשמת האומה והארץ, זאת אומרת שלמי עוד יש נשמה? לארץ. לארץ גם יש נשמה, מיוחדת, שונה, אחרת. פה קצת יותר קשה לנו להבין את זה. כי האדמה באיזה דרגה היא מבחינתנו? דומם? רק שנייה, שנייה. אפילו בחי אין נשמה כמו אצל המדבר. אפילו לא נגיד עדיין יהודי. בסדר? מדבר. גם בצמח אין, אבל שם עוד אנחנו... יש כאלה שמגדלים כלבים, חתולים לאט מעברים, ואנחנו אומרים לכם, יש להם משהו מיוחד, בסדר? יש כאלה שהתווכחו אם יש להם כמו בני אדם או לא, יותר, פחות, לא משנה מה. אתה רואה קצת משהו, אדמה זה מדומם, דומם זה המדרגה הכי בסיסית, לא נגיד נמוכה, בסדר? אבל בסיסית. דומם זה משהו מאוד לא חי, לא חי. מה, השולחן הזה הוא חי? היום אנחנו מודעים שהדומם הוא הרבה יותר משמעותי ממה שידענו פעם. בסדר? נכון? היום אנחנו יודעים שיש בכל הדוממים חלקיקים של אטומים שזזים. בסדר? השולחן נראה לנו דומם. אם תשאל ילד קטן, מה זה דומם? הוא יגיד לך, לא זז, לא משתנה. והיום אנחנו יודעים שגם דומם משתנה. וגם בדומם יש תזוזות. אז היום אנחנו כבר יותר יכולים להבין את הנושא הזה גם של נשמת הארץ. כי אנחנו מבינים שגם הדומם יש בו איזושהי חיות. אבל מבחינת המדרגות של הבריאה, הדומם זה במדרגה שיש בה הכי פחות חיות, נכון? ופתאום אומר לנו פה נשמת האומה והארץ. מה את אומרת? תזכירי לי שם בבקשה. כן.
נשמת האדם והארץ.
כן. והארץ פועלת בנפרד?
כן.
אני ככה רואה את זה. נשמת האומה והארץ יחדיו פועלות. אז אני מקבלת את השאלה שלך שלמה לא היה כתוב פה נשמות. נשמות האומה והארץ. אז הנה אני מראה לך, תסתכלי את כל המשפט. פועלות את יסוד הווייתן, גם תראי את ההוויה. את יסוד הווייתן, יש הוויה. מה זה הוויה? גם בארץ וגם בעם. בסדר? טובות את תפקידן, להוציא את הריגת קדושתן. גם בארץ וגם בעם יש קדושה. בסדר? אז מזה אני מגיעה למסקנה שגם הנשמה זה של שניהם. אבל גם אם נפריד את זה כמו שאת מציעה, שיכול להיות שזה נכון מה שאת אומרת, גם אם נפריד את זה, עדיין הגענו למקום הזה שיש פה בדומם הזה, יש בו משהו מעבר. זאת אומרת, קשה להגיד את זה. איך... ודרך אגב, אם נלך לאיסורים בתורה, זה גם מסוכן. התורה אוסרת עלינו לחיות את האבן, נכון? לעבוד עצים ואבנים, נכון? היא אוסרת עלינו את זה. אבל פתאום על ארץ ישראל אומרים לנו משהו אחר. פתאום פה אומרים לנו שיש פה משהו מיוחד. אז קודם כל אני אגיד בסוגריים, שזה ככה לא מתוך דווקא הקודש, שאני שמעתי את זה מאישה אחת דבר ראשון, ואחר כך שמעתי את זה עוד, מאישה שמתעסקת הרבה עם קרמיקה, שהיא אומרת שיש, שבכלל באדמה בכלל, יש חיות. והיא אומרת שזה משפיע, סתם היא עושה עם זה תרפיות, עושה עם זה כל מיני דברים, גם לעצמה, גם לאחרים, שיש בזה משהו שמשפיע על הנפש של האדם באדמה, והיא אומרת, מישהי מפה מחברון, היא אומרת שבאדמת ארץ ישראל, ממש, יש לה לזה כאילו הוכחות, כאילו הוכחות, מה זה הוכחות? לא הוכחה שהיא מצאה חלקיקים בתוך האדמה, כן? אבל של מה שהיא ראתה שזה עושה לה לאחרים וכל מיני זה, שבארץ ישראל באמת זה אפילו אדמה שהיא עושה יותר. בסדר, שיש בה משהו אחר שמצליח להתחבר אל הנשמה, דרך אגב, באים מפה מכל העולם לכל מיני דברים של אדמת ארץ ישראל. בסדר? כל דוגמה בוצי ים המלח, בסדר? יש עוד מקומות דומים לזה בעולם, בסדר? באים עם חודש לזה. יש באדמה הזאת איזושהי חיות מיוחדת, אבל זה אמרתי, זה בסוגריים. זה לא הוצאנו את זה מתוך הקודש, אלא מתוך המציאות. אבל באמת מסתבר, ועוד שנייה ניתן לזה עוד הוכחה מהתורה עצמה, שהאדמה, במדרגות של הדומם, האדמה היא למעלה. הרי גם בין בני אדם אנחנו טוענים שלעם ישראל יש חלק אלוקו ממעל, שזה יותר מאצל הגויים. וגם אצל בעלי חיים, אנחנו יודעים שיש מדרגות בבעלי חיים, נכון? יש בעלי חיים שבמדרגה מאוד מאוד נמוכה, של פעילות, של הבנה, של תקשורת, של עצמה, ויש בעלי חיים שבדרגה מאוד מאוד גבוהה, של חשיבה, זה לא יהיה כמו בני אדם, אבל כן, בדרגה מאוד מאוד גבוהה. ויש הרבה ביניים, בסדר? אז גם בדומם, ששוב אני אומרת, פעם אולי יכולנו להגיד, כל הדוממים זה כלום, והיום אנחנו כבר יודעים שגם בתוכם יש דרגות שונות, אז האדמה היא בדרגה הגבוהה של הדומם. בסדר? אולי על גבול הדרגות כבר הבאות. אבל על הגבול, כי בכל זאת היא אדמה. איפה עוד אני רוצה להביא שוב? אנחנו בפרשת בראשית, זה בדיוק מה שאנחנו כרגע קראנו בתורה ובלימוד של... מה מסופר לנו על האדמה בפרשת בראשית? ועם זה אנחנו נעצור להיום ונמשיך את הפסקה בפעם הבאה. על מה? האדם צריך להוציא מהאדמה, ועל האדמה עצמה מה כתוב? שהיא מצמיחה, שזה כבר דבר גדול, בסדר? זאת אומרת, היא מוציאה מהכוח אל הפועל. בדרך כלל דומם לא מוציא מהכוח אל הפועל. חי, מדבר, מוציא מהכוח אל הפועל. היא מוציאה מהכוח אל הפועל, ומה עוד כתוב לנו? שמה, מה? יפה. כתוב שהאדמה הייתה אמורה להוציא עץ פרי עושה פרי, והיא לא עשתה את זה, ומה היא כן הוציאה? עץ עושה פרי, והקדוש ברוך הוא כועס עליה. איך זה, אתם מבינים? היא צריכה, א' זה שהיא צריכה בכלל להוציא משהו. הקדוש ברוך הוא מצווה עליה לעשות משהו. והיא כביכול לא הקשיבה לו, והוציאה, צריך להבין לעומק, אין לנו זמן כרגע, השיעור עוד שנייה מסתיים, אולי בשיעור הבא, צריך להבין למה היא עשתה את מה שהיא עשתה, בסדר, אפשר לראות את זה ברש"י. יש לה סיבות, אתם מבינים על מי אנחנו מדברים? על אדמה. יש לה סיבות שהיא לא עשתה את זה. היא לא עשתה את זה, והקדוש ברוך הוא כועס על זה. אבל היא דוממת, אז איך אפשר? בסדר? הנה. הנה להראות לנו שהאדמה היא משהו מעבר. דרך אגב, אני אסיים במשפט הזה, יש כאלה שטוענים על גן עדן, זה שאלה, מה זה גן עדן? איפה זה גן עדן? יש לנו הרבה הסברים מה ההבדלים בין החיים שלנו לחיים בגן עדן, בסדר? לא הכל אנחנו יודעים, אבל יש חלק מפרשת בראשית שאנחנו כן מבינים. אבל איפה זה ומה זה? זה אחת הדעות המרכזיות אומרת שגן עדן זה ארץ ישראל, בדרגה הרוחנית הרבה יותר גבוהה שהייתה קודם חטא אדם הראשון. בסדר? אבל יש גם דעה כזאת. אז אנחנו נעצור פה ונמשיך בפעם הבאה.